כן, יום חמישי, ערב שבת קודש, פרשת תצווה, ערב גשום, קר, אנחנו נתחמם בחומה של התורה. דרך אגב, שאל אותי שאלה ואני אענה פה תשובה, בזמן שלומדים תורה, ומישהו מהאנשים שנמצאים סביב השולחן שלומדים ויש כיבוד, באמצע הלימוד הוא רוצה לאכול, הוא לוקח משהו ומברך. ברוך אתה השם אלוקנו מלך העולם אשר כדשאל בדבר וציוונו חנתי לתליים, כן? זה אני אמרתי בצחוק. מברר שהכל נהיה בדברו, מזונות, מה שלא יהיה. האם אנחנו חייבים לענות אמן באמצע סעודה? סליחה, באמצע הלימוד? אנחנו לומדים, ופתאום מישהו עכשיו הוא החליט שהוא רוצה מזונות. קודם הוא ברך משהו אחר, הוא רוצה מזונות. האם צריכים לענות אמן או לא? יש לנו כלל שאומר שהעוסק במצווה פטור מן המצווה. ובזמן שיש לימוד תורה, אז אתה עוסק במצווה, מצוות לימוד תורה. ולכן העוסק במצווה פטור מן המצווה, ולא צריכים לענות אמן. כי זה מפריע לכל השיעור כולו. שבין זה השיעור פתאום, אמן, 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 אמן. לכן מה? כן, לכן העוסק במצווה פטור מן המצווה, ואם יש מצב שמישהו רוצה באמצע השיעור לאכול משהו שלא יתבייש, שיברך. אבל מי ששומע לא עונה אמן. כי העוסק במצווה פטור מן המצווה. כך גם ראיתי ששאלו את הרב ליאור פעם בעניין הזה, והרב ליאור פסק גם כן כך, שעוסק במצווה פטור מן המצווה, ולא עונים אמן כשמישהו מברך באמצע שיעור. אנחנו לעניין שלנו, אנחנו בפרשת תצווה, בפרשת תצווה למעשה מסיימת או סוגרת לגבינו. בספר שמות, ככה לא לגמרי, אומנם יש לנו ביקל, פקודי, אבל למעשה מסיימת את פרטי המשכן והתרומות והכלים. ויש דבר אחד שאנחנו נתעכב עליו היום. אנחנו לא נתעכב לא בכלים, ואנחנו לא נתעכב בחומרים, לא נתעכב גם במשכן כמקום השראת שכינה. כי כל מציאות עבודת הקודש, כל מציאות עבודת המשכן, כל העניין של החיבור של שמיים וארץ, יש לו מחשבה עמוקה מאוד שלמענה הכל נברא. אם הקדוש ברוך הוא היה רוצה שעם ישראל ושאר הנבראים יהפכו להיות חברות בנייה או קבלני בניין, אז האדם היה נולד וכל ימיו היה עוסק אך ורק בבניין. אנחנו רואים שהאדם עוסק בכל דבר, בכל מלאכה. בניין, חקלאות, מחשבה, חשמל, מים. אין דבר בבריאה שאדם לא נוגע ופועל בו. נאמר בשבת, בפסוק, ששת ימים תעבוד ועשית כל מלאכתך, וכתוב בשבת איסור המלאכה. איך כתוב? לא תעשה כל מלאכה. אנחנו מוצאים גזירה שווה, כל. נאמר בפסוק הראשון ועשית כל מלאכתך, ובשבת נאמר לא תעשה כל מלאכה. מה בששת ימי המעשה האדם פועל ועושה הכל, כך בשבת הוא לא עושה הכל. אם כך, ישנה עבודה אחת שהיא מלאכה שהאדם מצווה עליה גם ביום החול וגם בשבת. זו עבודה ללא הפסקה. זו עבודה מרגע שהאדם בא לעולם והתחיל את חייו עד הרגע האחרון שבו הוא מסתלק מחיי העולם הזה. זו עבודה ללא הפסק, לא שבתות, לא ימים טובים ולא יום כיפור שחל בשבת, מפסיקים אותו. זה העניין שהאדם צריך לעשות הכל כדי לעבוד את הבורא. לעבוד את הקדוש ברוך הוא, להתקרב אל הקדוש ברוך הוא, בכל עניין ודבר. למה? איך אמרנו? ששת ימים תעבוד ועשית כל מלאכתך. מה זה כל? כל הכוונה היא שבו יש את מה? הכל, בכל, מכל, כל. המילה כל באה לומר, מה זה בא לומר? הכל, בכל, מכל, כל. כללות הכל. כל המציאות.
זה גם בא לעבוד פה? זה בא גם
לרבות
פה?
לרבות? כן, בוודאי. כל זה לרבות. כל מלאכתך, כל מלאכה שיש לאדם. כי האדם בא לעולם, בשמה הוא בא, הוא מפתח, הוא יוצר, הוא בונה, הוא פועל.
למה את כל?
בשמה אתה להגיד את כל? ברגע שאני אומר כל, אז זה כל העתים. את ואת ואת ואת, נכון? אז אני אומר הכל. הכל נפנה בתוך המילה הכל. מתי אני אומר את? כשאני מחלק את זה ואת זה ואת זה. אבל כשאני אומר כל, זה רק כל. אתה צריך לחלק, נכון? אם זה כך, אומרת לנו התורה, שימו לב, אתם בונים משכן. בפרשה הקודמת דיברנו על מה? דיברנו על התרומה, דיברנו על ארון הברית, דיברנו על השולחן, דיברנו על המנורה, נכון? דיברנו על העיריות, דיברנו על הקרשים, דיברנו על האדנים, דיברנו על היטלות, דיברנו על... נו? מזבח החיצון. דיברנו, נדבר השבת על השמן למאור, נדבר על בגדי כהונה, נדבר על הקורבנות שיביאו הכהנים, ונדבר בסיכום השולחן, סליחה, על מזבח הזהב של הקטורת. אבל יש משהו הרבה יותר חשוב מכל זה. כל עבודת המשכן, כל עבודת המשכן איננה שווה עם אדם עין לעבוד את האדמה. אין בן אדם. תראו לדברים שהיו בונים משכן, וזהו, ואף אחד לא נכנס אליו. אז מה התועלת? לשם מה הוקם המשכן? כלומר, המשכן הוקם כיסוד לעבודת האדם. כלומר, המשכן הוא מקום שבו האדם יבוא אליו, ויפעל בתוכו את אותם הפעולות שיביאו את השראת השכינה על עם ישראל, וכנקודת מרכז, המשכן הוא המקדש. אם כך, יש צורך להביא. מי הוא האדם הראוי למשכן? כי באמת, מצד הפשט של התורה זה ברור. מי הם? הרי עובדים במשכן? כהנים. הלוויים הם מסייעים, אבל העבודה נעשית מי? רק בכהן. אז מה השאלה? כהנים עובדים. נכון. אבל, מה?
למה עושה את המשכן? הרי כל הזמן נום, זה עשרה הזזים.
נכון, אבל המשכן בא, בקצרה אני אענה לך.
הם בונים אותו ככה בתור כמו בית?
לא, הם היו בונים ומפרקים ובונים ומפרקים.
כמו אוהל?
כן, בונים ומפרקים, בונים ומפרקים. לכן הוא נקרא אוהל מועד, נכון? מה אתה אומר? כן, הוא נקרא אוהל מועד. כלומר, מקום שבונים, מפרקים, בונים הלאה, בונים עוד פעם. מה? כן, אוהל מועד, משכן, משכן העדות, אוהל העדות. כן, הרבה שמות למשכן. אבל, נכון שמצד הפשט זה הכהן, אבל כתוב ושכנתי בתוכם. זאת אומרת שזה גם בנו. כלומר, גם אנחנו יש לנו איזו בחינה מסוימת של עבודת הכהונה. מה עשו הכהנים בבית המקדש? הורידו שכינה. פעלו לקירוב הקדוש ברוך הוא עם עם ישראל. זאת אומרת, כל יהודי ויהודי, יש בו בחינה כזו של אהרון, שהוא צריך להיות העובד במשכן הפרטי שלו. וזה שכנתי בתוכם, בתוך כל אחד ואחד מישראל. לכן הפסוק הזה נמצא בפרשה שלנו. פרק חפכי, פסוק א' אומר, ואתה אקרב אליך את אהרון אחיך, ואת בניו איתו, מתוך בני ישראל, לכאן עולי. אהרון, נדב ואביהו, אלעזר ואיתמר, בני אהרון. איזה פסוק מקסים, נכון? ואתם יודעים, אני כשקראתי את הפסוק הזה אמרתי, רגע, 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 מישהו יתבלבל פה. בוא נתחיל. אל מי הקדוש ברוך הוא מדבר? אל משה. זה לא ציווי כללי, זה ציווי פרטי. הוא מצווה את משה לעשות פעולה. טוב. וכי משה רבנו לא יודע שאהרון זה אח שלו? בוודאי שהוא יודע. אמר פירוש, ואתה אקרב אליך את אהרון אחיך. אמר לו, ואתה אקרב אליך את אהרון. בסדר. ואחר כך התורה אומרת את בניו איתו, בסדר, מתוך בני ישראל הכנו לי, מספיק. מה, אני לא יודע מי הבנים שלו? יש לו, אני יודע, יש לנו עוד מי, נדב, מי הוא נדב איתמר? זה הבנים של אהרון, אני דוד שלהם. נכון? בשביל מה התורה באה ואחר כך עוד מוסיפה, באמת, בני אהרון. כבר אמרת לי שזה בניו. כבר נתת לי את השמות. למה אתה מזכיר לי שהם בני אהרון? בוודאי שהם בני אהרון. כן, אהרון, אהרון. איזה לא חשב? עוד יותר בקיצור? זה פסוק. אם, שמתי לי כמה קושיות על פסוק אחד? 5 קושיות. מה העניין פה? מה המשמעות של כל הדבר הזה? מה זה אתה הקרב אליך? למה צריך את הפירוט? למה צריך לבאר בדיוק אח שלך, בני אהרון, קוראים להם כך וכך וכך, ואל תשכח שזה אהרון אחיך. בואו נראה איך האדמור ענה לנו לשאלות האלה. ואתה הקרב אליך, אמר האדמור, מצינו במדרש, יש פסוק שנאמר, אשרי תבחר ותקרב, ישכון חצריך. שמתם לב לדמיון? ואתה הקרב אליך, אשרי תבחר ותקרב. ויש להבין את סמיכות הפסוק למדרש. רגע, לא הבנו. כתוב בפסוק ואתה הקרב אליך. מה אתה המדרש? מביא לי פסוק אחר. הוא אומר, אשרי תבחר, כן, ותקרב. האם המילה תקרב והקרב זה החיבור? שרבותינו ז"ל דרשו שמידתו של אהרון שהיה מושך ומקרב את כל אדם. הווי מתלמידיו של אהרון, איך ההמשך? נו, אוהב שלום ורודף שלום. נכון? איך ההמשך? אוהב את הבריאות ומקרבן לתורה. כלומר, אנחנו רואים פה שני דברים. תראו לעצמכם את אהרון, הולך בדרך, רואה אחד שקוראים לו שלום, הוא מתחיל לרדוף אחריו, רודף שלום. הלו, שלום, בואי נה. וקרב את שלום, רק אחד קוראים לו שלום. מה עם יצחק? לא. היה קודם כל אוהב שלום הוא בעצמו. המושג שלום בא ממושג אחר הרבה יותר גבוה. רבי נחמן, בספר המידות, כותב שהאדם צריך שיהיה לו שלום במידותיו. כלומר שהמידות הפנימיות שלו לא יריבו אחד עם השנייה. זה מושך לפה, זה מושך לשם. אדם שמידותיו שלמות זה אומר שהוא מה? שלם. זאת אומרת שלם בא מ... שלמות, שלום. אהרון קודם כל אהב בעצמו את השלום. את המידות הפרטיות שלו עבד עליהם שהם יהיו שלמים. ורק אחר כך היה רודף שלום אצל אחרים, כדי לעזור להם ולסייע להם להשלים את מידותיהם. ומתוך כך בוודאי שקל מאוד להיות אוהב את הבריאות.
למה כתוב אהרון, משה ואהרון?
לא. נכון, כתוב משה ואהרון וכתוב הוא אהרון ומשה. יש פסוק אחר שמשווה את שניהם, משה ואהרון ואהרון ומשה. כדי להראות ששניהם היו באותה מדרגה.
אבל הוא האחר יותר גדול.
כן, אבל כשמשה רבנו חוזר למצרים בהוראה של הקדוש ברוך הוא ממדיין, אומר הקדוש ברוך הוא למשה, הנה אהרון אחיך בא לקראתך ורעך ושמח בליבו. כלומר, אהרון הבין, גם מתוך השלום, מתוך אהבת השלום, הבין, בסדר, זה נביא, ואני כהן. לא, יש חלוקה.
למה הוא לא, למה הקדוש ברוך הוא לא שם את, אהרון?
את אהרון? יפה מאוד. שאלה טובה. משה רבנו, בשורש נשמתו, כן? במקום שבו שורשו היה תפוס, הוא היה גבוה יותר משל אהרון. זה לא משנה הגיל. כן? למשל, מי זה בכור? בכור זה רק מי שנולד ראשון? כן? מה אתה אומר? לא. נכון, גם. בכור נכון בעניין של צבאות, ירושות, כן? אז בכור זה מי שנולד ראשון, לאבא. אבל לפעמים אתה רואה, יש בכור, ויעש הרע בעיני הקדוש ברוך הוא. הבכור לא תמיד עושה מה שרוצים. ואז מה לוקחים? את השני, נכון? והוא הופך להיות מה? המובחר.
כן, אבל מה אהרון עושה?
נכון. עכשיו, אני לא אמרתי אהרון עשה או לא עשה, אלא ניסיתי להסביר לך את זה בצורה כזאת. תראה, זה כמו שורה של מגירות. בסדר? יש ארון, יש בו שלוש מגירות. במגירה הכי נמוכה, יש שם שתי נשמות, שצריכות להיוולד. בסדר? למשפחה, תן לי שם משפחה, נו, משפחת זילבר בויבם, אין דבר כזה, כדי שאף אחד לא יעלה. בסדר? לא יודע, נגיד, למשפחה פלוני. בסדר? צריך להיות להם שישה ילדים. טוב? ובמגירה למטה יש שני נשמות, במגירה באמצע שתי נשמות, במגירה למעלה שתי נשמות. בסדר? אבל, מה לעשות? הקדוש ברוך הוא שלח לעולם את הנשמה שנמצאת במגירה למטה הראשונה. אותי נולד תינוק. הוא בכור. נכון? הוא הגדול. אחר כך, אחרי כמה שנים, אמר הקדוש ברוך הוא, נו, עכשיו הגיע הזמן לתת להם עוד ילד. כן, יהי רצון שכל העקרות בישראל ככה מהר מאוד יבשרו. מגיע להם עוד ילד. בסדר? אמרנו, הפעם אני אביא לעולם נשמה אחת במגירה למעלה. בסדר? הוציא נשמה משם, שלח, נולד תינוק. מי הראשון? זה שכבר נולד, נכון? במגירה למטה. מי השני? זה שעכשיו נולד במגירה למעלה, נכון? איזה נשמה יותר גבוהה? עוד שלמעלה, נכון? כך היה משה ואהרון. הנשמה של משה הייתה ממגירה יותר למעלה, לכן משה נבחר.
האמת שגם משה מקשה את אותה קושייה.
נכון, לכן גם משה אומר, מה אני? גר מישהו אחר. אבל מה הקדוש ברוך הוא אומר? לא, אותך. למה? כי הנשמה שלך באה ממגירה יותר למעלה. בסדר? משה הוא מסוד הדעת. אהרון, מה הוא? חסד. והחסד נמצא מתחת הדעת. בסדר? במגירה מתחת. טוב? לכן, יש מקומות שהתורה אומרת מצד שני, כמו את הקושייה שלך, כתוב לא. הוא משה ואהרון, הוא אהרון ומשה. כן, לפעמים אהרון מקדים את משה במידת החסד, לפעמים משה הוא מופיע לפניו. זה להראות שהם שקולים. לכן אנחנו אומרים גם בתהילים, אנחנו אומרים את זה בערב שבת קודש, משה ואהרון וכהניו, ושמואל וקוראי שמו. שמואל כלל את שניהם ביחד. זה התיקון השלם, ששניהם ביחד. לכן נחזור לעניינים. אהרון הכהן היה מקרב כל אדם, אף על פי שידע שזה רשע. האדם רשע. מה?
יש מדרש אומר שגם אברהם אבינו, איזה למעלה.
כל מי שנימול. כן, על זה אתה מדבר? שאברהם אבינו עומד בפתחה של גן עדן, של מערת המכפלה. וכל אחד שנכנס לשם, כי כל הנשמות נכנסות לשם, לפני שהן עולות לגן עדן. לבית דין של מעלה, אז הוא עובד ומסתכל, אם הוא נימול, הוא מיד שומר עליו, מלא אותו לבית דין של מעלה בשקט. בלי שיפגעו בו.
יש רעש כזה שעומד כאילו ליד מי שנכנס לה, מי שנשאו לה, כאילו.
כן, והוא מסתכל.
כן, אם הוא לא אותו נשאר גויה, הוא...
כן, נכון, מי ששמר על הברית, אז הוא מיד מגן עליו. יפה. אהרון הכהן, אף על פי שידע שאדם מסוים הוא רשע, היה מקרב אותו אליו. אל אהרון, קרב אותו. והיה זה האדם מתבייש. איך? שהוא יודע בעצמו שהוא חוטא, רשע, ולבסוף, מי מקרב אותו? הכהן הגדול. אהרון, מקרב אותו כל כך. אז הוא מתבייש עם מה ש... כאילו, איך אני ראוי ליחד הזה? ככה היו אומרים בחסידות שהיו באים אל הרבה, כן, אנשים היו... מתכוננים להיכנס לרבה, חלק מהם היו מתכוננים שבועות, עושים תשובה, מתחרטים, הולכים, ועד שמגיעים, מגיעים לרבה, הולכים לטבול, מתפללים, אומרים תהילים, מבקשים מחילה, אחר כך נכנסים אל הרבה. כלומר, מי גרם להם לעשות תשובה? הרבה. כי כשהוא היה רואה, איך שאהרון אוהב אותו, למרות כל מה שהוא יודע על עצמו, הוא היה מתעורר שהוא אמר, אני לא נעים לי, זה לא ראוי. לכן, זה שאנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא בקריאת הפסוק. איך כתוב הפסוק שלנו? תקלו איזה יופי, איזה דברים מתוקים ודבש. ואתה הקרב אליך. אנחנו אומרים לקדוש ברוך שאנחנו קוראים בתורה מחר, סליחה ביום שבת, אנחנו נגיד לו, ואתה. מי זה אתה? ריבונו של עולם. אתה הקדוש ברוך הוא הקרב אליך. את מי? אותנו. ולכן נאמר, ואתה הקרב אליך, את. מה זה את? זה מלשון אם. ככה לומדים חז"ל. את זה ואת זה. זה עם זה ועם זה. כלומר, אהרון אחיך. מה זה אהרון אחיך? כדי שעל ידי זה שתקרב אותנו למרות כל חטאינו ופשעינו. כלפי שמיה, אתה מקרב אותנו כמו שאהרון היה מקרב. כל אחד ואחד אחר. ואז אנחנו נעשה תשובה. על ידי הבושה. על ידי מידת אהרון שנקרא אחיך. אז זה שאנחנו נקרא בתורה, תזכרו שמגיעים לפרק חפחת, פסוק א', אומרים, ואתה תקרב אליך, הלב שלנו מיד, ריבונו של עולם, קרב אותי אליך, כמו שאהרון היום קרב את הבריות. קרב אותנו. אין שום הבדל. אין שום הבדל. אין שום הבדל, תכף נבין, אני אענה לך. כלומר, תתנהג עמנו ריבונו של עולם כמו אהרון, שלמרות חטאינו קרבנו עד שנתבייש מעצמנו, ולמידים עלינו מכאן לברי המדרש, עכשיו ברור מה סמיכות המדרש, אשרי תבחר ותקרב, כאשר אנחנו נבקש ואתה אקרב עליך ואתה תבחר, אתה תסכים, אתה תקרב, ואז אנחנו נהיה קרובים אליך. כי מה זה פירוש המילה אשרי? אשרי זה מצד עושר. עושר של רוחני. שמחה. אבל שימו לב, בגימטריה, אשרי זה מכילה, סליחה, כפרה. מתי אפשר להיות מאושרים? באמת, כאשר יש סליחה, מכילה וכפרה. זה אדמו. אני אוהב אותו. וזה מה שאומרים בפסוק, אשרי תבחר, שתבחר למחול לו, לנו. ותקרב אותנו, ואז ישקול חצריך. אז בוודאי, מחמת הבושה נהיה בעלי תשובה, וממילא נהיה ראויים להיות משוכני חצריך. וכשיוב אנחנו כבר נהיה בחצר המשכן, שנהיה מה שנקרא קרובים אל הקדוש ברוך הוא, נשבעה וטובתך. זה המשך הפסוק. ואז בוודאי השפע שירד עלינו כל הזמן ישמור אותנו מלחתור. כי השורש של ביתך, מה הוא? בית, נכון? בית זה ביתך. מה זה בית? בית י' ותו, נכון? זה בדיוק גימטריה של המילה, בית זה ושר אבונך. אז למה אני יכול לשכון בביתך? כי שר אבוני, מחלת לי. קירבת אותי. כי לפעמים הקדוש ברוך הוא נותן לאדם כל טוב. הוא מגביע אותו, ועל ידי זה האדם מתבייש וחוזר בתשובה. כי כשהאדם פתאום רואה כמה השפע מגיע אליו, אז הוא מתבייש ואומר, רגע, אני לא ראוי. אז אני צריך להתאים את עצמי לשפע הגדול שקיבלתי. ואני לא יכול להמשיך כמו שהייתי עד עכשיו. לכן אמר האדמור, וזה על ידי שתקרב אותנו. יהיה, כתוב, נזבעה וטובתך. שתהיה המכילה מתוך כל טוב. נזבעה ממה? מטוב. שזה יבוא מצד הטוב, מצד השפע, לא מצד איסורים חלילה. אלא תשפיע עלינו טוב, למרות חטאינו ופשעינו. וממילא נהיה אנחנו, בגוף, נפש, רוח ונשמה, שלנו באיזה בחינה? סוף הפסוק, גדוש לך לך. אז במעשה אנחנו נהיה מקום קדוש. ומה הוא מקום קדוש? מה הוא ההיכל שלך? זה המשכן, זה המקדש. זאת אומרת, למעשה אשרי תבחר ותקרב, ישכון חצריך נשבעה בטוב ביתך, קדוש לך לך, בדיוק מדבר על מה שאנחנו קוראים בפרשה מחר, סליחה, בשבת. ואתה קרב אליך, אתה ריבונו של עולם קרב אותנו אליך. וברגע שתקרב אותנו אליך, אנחנו נתבייש. כשאנחנו נתבייש, אנחנו נעשה תשובה. רק תשפיע עלינו טוב. שזה יבוא מתוך הטוב, מתוך השפע של הטוב, ולא חד ושלום, בייסורים כדי שנתעורר מכאבים וייסורים לא עלינו, על כל שונאי ישראל. שיבוא אליהם, שהם יתייסרו, שהם יתפוגגו. היה עכשיו ירידות אדמה עכשיו בימים האלה, ביפן, כל מיני מקומות, צונמי, לא צונמי. ואני אמרתי למי הוא שאל אותי מה אני אומר על זה, אמרתי לו, אני אגיד לך מה אני אומר על זה. יהודי עשה תשובה באיזה מקום. אז כל העולם משתנה. כל המציאות של העולם משתנה. כי כשאדם עושה תשובה, הוא מועיל לעצמו וכל העולם כולו. אז הדברים אומרים, העולם יהיה מתוקן. וצריך העולם מתוקן להיות בתקן עולם, במלכות, שדי. ומי שאומר לעולמו די, זאת אומרת די למשחית. עם ישראל הוא לב האומות. אם הלב נהיה יותר בריא, אז האיברים נהיים יותר בריא. אבל ללקוט, שילקו הגויים, ללקו העמים, יש להם מספיק מספיק על מה לשלם. לכן, תזכרו, פרשת ואתה תצווה, אומרת לנו, בתחילת הפרשה, כל מה שאומר הקדוש ברוך הוא, נעשה. אתה תצווה. מי זה האתה הזה? כמו שאמרנו פה, ואתה, קרב אליך. זה אותו ואתה. ואתה תצווה, ואתה הקרב. אתה הקדוש ברוך הוא תצווה. ויקחו אליך, מי? כל אחד ואחד מישראל. שמן, זית, זך, קטית למאור. קטית לשני הזה, השנים שהיו בתי המקדש. מקדש ראשון ומקדש שני. תזכרו רמז. כמה קודם במקדש היה קיים? קטית. 110 ו... סליחה, 410 ו-420. שנים. קטית. לעלות נר תמיד. כי כל הזמן צריך שהנר הזה, נר הנשמה, נר השם, נשמת אדם, יבער כל הזמן. זה המקדש הפנימי. אבל יש נפילות, יש ניסיונות, יש גשמיות. אומרים לקדוש ברוך הוא, כן, זה נכון, אבל ואתה. כמו שאתה תצווה, ככה ואתה הקרב. לכן, אמרתי, בואו נעבור אל הפסוק. כי הדברים של האדמו"ר זה דברים מתוקים. אבל אמרתי, ואתה הקרב אליך את אהרון אחיך, ראינו מה זה. ועד, למה נאמר אחיך? וכי משה רבנו לא ידע שהוא אחיך. אלא אנחנו יודעים שמשה רבנו היה בחינה של נצח. ואהרון היה הוד. והעניין של נצח הוא לשון מה? לנצח. למנצח בנגינות מזמור שיר. משה רבנו עניינו היה לנצח על מלאכת בית השם. תפקידו של משה היה הכנה של מה? של הכלים. משה רבינו מכין את עם ישראל, משה רבינו מצווה, משה רבינו מוליך, משה רבינו מבאר, משה רבינו מפרש, משה רבינו מנחה, משה רבינו מורה. הוא הכין. מי יצק תוכן? אהרון. עוד. משה רבינו בנה אותנו לקבלת התורה, להבנה שלה, לקיום שלה. מי בפועל הפך את חייו להיות אור של התורה בחיים, במציאות? אהרון. כי כל התורה מה היא? תחילתה חסד וסופה חסד. כלומר, אהרון ביטא במציאות חייו, בהנהגותיו, את התורה. אבל נצח ועוד עומדים באותו מקום. לכן אומר הקדוש ברוך הוא, אהרון אחיך, נכון שהוא בא מצד הכיוון השני, מצד הגבורה, שצריך בגבורה לרדת. אבל הוא אחיך, הוא מצד הימין. כי אהרון הוא מחסד. לכן מיד, ואת בניו איתו, בניו זה לא רק הבנים הגשמיים של האדם, אבא וילדים. בניו של אדם, מי הם? מעשיו. הם הבנים שלו גם כן. ולכן נאמר איתו, זה איתו, זה עם בני ישראל, מתוך בני ישראל. כלומר, הוא צריך לבוא מתוך נקודת המה החיבור אל כל ישראל לכאנו לי. כי אם הוא לא יבוא מצד החיבור אל כולם, מצד אוהב שלום ורודף שלום, הוא לא יכול להיות כהן. אנחנו יודעים שיש דיונים בפוסקים על בית כנסת למשל, שיש כהן אחד שהוא לא מקובל על הבריות, האם מותר לו לעלות לתיבה או לא לברך. חלק מן הפוסקים אומרים לא, ואם הוא עולה צריך להוריד אותו עד כדי כך, כי הוא לא יכול, הוא צריך להיות מעורב מתוך בני ישראל לכאן עולי. ולכן בא הפירוט. נדב זה מי שיש בו מידה של נדיבות, של נתינה. אביהו זה מי שכל הזמן מלמד את עם ישראל מה? אביהו. וקרב אותם לקדוש ברוך הוא. אלעזר זה מי שכל הזמן מסייע ועוזר. למי זה איתמר? מי זה איתמר? במילה איתמר יש לנו דבר מאוד יפה. יש לנו את המילה אמר, נכון? האלף מברש. ומה נשאר לנו? תף ויוד, נכון? תף ויוד גימטריה בדיוק של המילה קדוש. שין וקוף זה תף, נכון? ודלת ובב זה יוד. זה היה מי שאומר כל הזמן לכולם, קדוש, 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 השם צבאות, לכן איתמר, בלי נקוד אנחנו גם יכולים לקרוא איתמר, כמו שהגמר אומרת, ואיתמר. תראו איך מתרגם. אלה ארבעה צדדים שהיו בבנם של אהרון, שהשלימו את אביהם. לכן זה לא רק בא באופן כללי בנם של אהרון, אלא דרך העבודה שאנחנו צריכים לעבוד. לקרב את הבריאות, את זה לחזק וזה לנדב וזה לעזור וזה להגיד לו קדוש קדוש, תתחזק, זה בסדר, אל תיפול. כל אחד ואחד מאיתנו חייב. זה בא ללמד אותנו שאנחנו חייבים, אם אנחנו באים לקדוש ברוך הוא בדרישה ואומרים לו ואתה אקרב אליך, אתה תקרב אותנו למרות פשענו, חטאותינו, כל מה שאנחנו עושים ושפע טוב, אנחנו צריכים לעשות את המקביל. ואתה תצווה, תיקחו אליך שמן זית זך, כתית למאור, לעלות נר תמיד. אנחנו נעלה נר תמיד, ואתה תשפיע עלינו שפע טוב. ותקרב אותנו אליך. זה הפסוק.
משה היה הנביא.
משה היה
הנביא,
זה משהו אחר. שם מדובר, נביא לך מלשון מי שידבר אצל פרו. לא רק שהוא יהיה הנביא, אלא שם נבואה מלשון דיבור. בסדר? אתה תהיה בא כמו מלך, לכן הוא הדובר, דובר המלך. בסדר? בואו נעבור לשמיטה ונראה איך הדברים מסתדרים. יש שתי סיבות מרכזיות שאנחנו מוצאים מצוות השמיטה הידועה. אחת, סיבה טבעית. הארץ זקוקה מדי שבע שנים, שש שנים למעשה, פסק זמן, כדי לנוח מעבודת הצמיחה, וכך תוסיף הארץ ותתחזק, ותוסיף אחר כך תוצרת משובחת, נכון? זה נורא פשוט, צריכים לתת מנוחה. ככה למשל, אמרתי פעם בצחוק באיזה אספת מורים, רמין, בישיבה אמרתי שלפעמים כשאני מסתכל סביב השולחן, נדמה לי שאני נמצא בשטח חקלאי. אמרו לי למה? אמרתי להם, גם אנחנו, כתוב, כל שש שנים המורים יוצאים, שנת שבתון, שש שנים מעבוד ובשביעי יצא לחופשי. כלומר, צריכים לנוח, למלא, כי אחרת התפוקה הולכת ויורדת. הסיבה אבל, יש סיבה רוחנית. והסיבה הרוחנית זה להראות שהקדוש ברוך הוא השולט בעניינים והוא בעל הבית. נכון? זה מה שאנחנו רגילים לדבר ולשמוע. אנחנו מדברים על זה כבר כמה וכמה חודשים. אבל, בואו נראה. יש, הרי אנחנו יודעים, שאדם שיש לו שדה, יש לו חצר, נכון שיש מי שאומר ופוסק שאפשר לשים שער ולסגור אותו עם מנעול ולכתוב שבשעות מסוימות יהיה פתוח, נכון? אבל כאשר אנחנו פותחים את החצר או את השדה לכל דכפין יתה ויפסח, כל אחד יכול להיכנס ולקחת. יהודי מצהיר למעשה שהוא מכיר בעובדה שהוא מה? לא בעל הבית. כי לפני זה היה חצר סגורה, ועכשיו היא פתוחה וכל אחד יכול להיכנס, הוא לא יכול להגיד לו כלום, חוץ מאל תעשה לי נזק. כן? אבל אני רוצה עכשיו ללכת להיכנס, לקחת לך ענבים, תפוחים, כדי לאכול. אז מי בעל הבית? לא אתה. זה קשה מאוד לבן אדם שתריך לפתוח משהו שהוא שלא שמור, שומר, הוא מאבד, הוא משקיע, ושנה שלמה לתת לכל אחד להיכנס מתי שהוא רוצה, או בשעות מסוימות שהוא קבע, אבל הוא חייב להיות שם. ככה, למעשה הוא אומר שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, והוא נותן אותה למי שהוא רוצה. כמו שרש"י הראשון בפרשה, בבראשית, נכון? הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, ונתן לכם ונתן לנו. הוא בעל הבית. לכן הוא מקיים מצווה של שנת השמיטה כשהוא מפקיר. דווקא כשהוא מפקיר. אבל בכך ששנה שלמה הוא לא מאבד את הקרקע, הוא מראה את האמונה שלו והביטחון הגמור והמלא שיש לו פרנסה והקדוש ברוך הוא זן, הוא פרנס לכל, הוא מטיב לכל, הוא מכין מזון לכל בריאותיו.
אז אם לא באים אליו,
מה
הוא לא קיים?
לא, הוא קיים. אם לא באים אליו זה לא עניינו. אם יש לי שדה רחוק מהעיר ואף אחד לא בא לשם, אני לא איבדתי אותה, הכל היה פתוח, מי שרצה בא ולקח, לא לקח, לא לקח. אני צריך לאפשר. לכן...
הוא יכול להגיד יש פה שדה ליד.
הוא יכול, אבל הוא לא חייב.
לא, הוא לא יכול... מה? אבל זה לא יוצר עבירה. הוא אומר, הנה, תסתכלו, יש לנו שדה ליד, אתם רואים אותו, אתם יכולים לקחת משם.
איך הוא יכול להגיד את זה?
לא, הוא אומר להם, אתם רוצים...
של מי השדה? שלו? אם זה שלו, מה?
לא, זה השדה עכשיו, שדה שלו, בשנה זה שמיטה.
כן.
אז הוא יכול להגיד להם, נו, אתם רואים את השדה שם, גם הוא הפקיר אותו. גם הוא, מה הפקיר? הוא גם אומר שאתם יכולים לבוא.
הוא לא צריך להגיד.
לא, אם הוא לא רוצה שיבואו אליו.
אה, זה אסור לו.
לא, כי הוא לא רוצה אליו פשוט לעבור את האווירה.
אני לא הבנתי. הוא נגיד, לאלף יש שדה, יש שני אזור, אלף יש לו שדה, ובית יש לו שדה. אתה מדבר על שני אנשים? כן, יופי. בית יש לו שדה.
הוא יכול להגיד, שני אנשים הפקירו, הם אמרו, אתם יכולים לבוא. אז הוא לא, הוא עושה את זה לא בגלל שהוא רוצה. בגלל שלעשות מה שכתוב בתורה.
אז איזה עבירה יש לו?
לא, אז אם הוא אומר, נו, אתם יכולים ללכת לשדה השני.
אוקיי. אוקיי. ומה עם השדה שלו? יפקר או לא יפקר?
הוא יפקר. אבל הוא פשוט לא אמר כל כך שיקרו
לו. הוא משכנע את כולם.
הוא משכנע את כולם ללכת לכתוב אצל מישהו אחר ולהשאיר אצלו שלא ייכנסו. נראה לי שהוא עובר על איסור. כי ברגע שהוא מונע בכל צורה שהיא, שאנשים יבואו ויקחו מן השדה.
לא, שאומר כדאי לכם.
בסדר, אז לנסות שכנע. כן? והשדה שלו גם כן יפקר, הוא לא יכול למנוע. הוא לא יכול להגיד שבו תלכו לשם.
לא נכון.
ומה עם שלך?
זה נקרא כאילו
גזלה? שהוא גוזל משהו. לא, הוא לא גוזל. הוא לא גוזל. בסדר, אבל הוא לא גוזל. יש לך בחירה, אל תלך. וכל מיני, סליחה רגע, סליחה מחילה, אין פה גזלה כי זה לא של אף אחד. שנת שמיטה זה של הקדוש ברוך הוא. אין פה גזל. לכן, לא משנה. לכן, פירות שמיטה חייבים תרומות ומעשרות או לא?
לא.
לא. כי זה לא שלך. נכון? אז כל אחד יכול לקחת, אז הוא פטור מתרומות ומעשרות. מה אתה אומר?
בן אדם יכול לקטוף כל הפירות שלו ואז השוטה.
לא כל הפירות שלו, אסור לקטוף כל הפירות. מותר רק כדי סעודה. זה סעודה. ואם זה לפני שבת זה שלוש סעודות. זהו. הוא לא יכול לקחת את הבית על המחסן.
אם יש חשש שישחק, אין אם שעובד לרדת קרה, ויש בחוץ שדה של מלפפון,
אם יש חשש של קרה או שהפירות התקלקלו והוא רוצה לזכות את הרבים ולקטוף יותר ולשים בבית ואחר כך יודיע שכל מי שרוצה יכול לבוא לקחה ולפונים כי זה אפשר, נראה לי שזה יהיה אפשר. מה?
הוא יכול עם הכסף אם הוא יכתוב ולמכור את זה?
למכור? הוא לא יכול למכור, אסור, זה סחורה. זה סחורה, לא, זה מתווה בעבירה. אסור לסחור בפירות שביעית.
נגיד הקיצוי עם החובה.
לא, בשביל הצדקה.
לא משנה, זה העבירה. אסור לך למכור
מותר לבן אדם...
הוא יכול למכור את זה ולהביא את הכסף לאנשים שרצו לקחת?
על מנת לחלק לאחרים.
עוד פעם. כן, זה כן.
אבל למכור אסור.
אבל למכור אסור לו.
הוא יכול לנוח כל זה. או שאנשים אחרים למכרו, או שהוא למכור.
לא, לא, אין. אסור לסחור בפירות שביעית. נקודה, סוף. ואוצר בית דין מה שעושים, הם לא סוחרים בפירות. הם מוכרים את הפירות על מנת לממן את העובדים שקוטפים.
הוא לא מוכר את הפירות. הוא עכשיו, התשלום, מה שאתה מקבל את הפירות בעצם,
זה חינם.
אתה מקבל חינם.
כן. אתה משלם על העבודה, לא על הפירות.
לא
על הפירות עצמם.
לא, השאלה שלי זה לא אם אתה מקח את הכסף בעצמך על המצפונים. במקום שבן אדם מקח את המצפונים, הוא רוצה את ה... במקום שהוא קח את המצפונים, הוא יכול פשוט...
לא, אין, לא יכול לעשות שום דבר. פירות שביעית זה לא שלך, אתה לא יכול לבדות אותם, אתה לא יכול למכור אותם, אתה לא יכול לתת את המתנה, לא כלום.
גם בן אדם שקיבל אותם? גם בן אדם שקיבל אותם?
אסור לסחור בפירות שביעית, נקודה. אתה הלכת עכשיו, נגיד, קיבלת, הלכת לסדק, כתבת 3 קילו מלפפונים. בסדר, מותר לך, זה הפקר. אתה לא יכול למכור אותם. זה פירות שביעית, זהו. בסדר? עכשיו להמשיך אחרי הבירור הלכתי, לכן למשל אדם יכול לקטוף את הכל. תשים במחסן, אבל לחלק. שירקב, זה לא עניין שלו, שידאג לזה, תשים בקירור. הוא צריך לעשות הכל, 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 שזה יישמר ושזה יהיה בסדר. אם יש לו חשש כזה להתקלקל, ישאיר את זה על העץ.
אם בן אדם אחר בא אליו ולוקח יותר ממה שהוא צריך,
בסדר. מי שלוקח יותר ממה שצריך, בשביל עצמו, אז הוא עובר על איסור.
זה גם
נקרא גזלה? אין פה, ממי אתה גוזל? מהקדוש ברוך הוא? זה לא של אף אחד. גזל צריך להיות של מישהו, נכון? אתה לא גוזל מהאדם. טוב, לכך ששנה שלמה בן אדם לא מעבד את הקרקע, הוא גם מראה שהוא מאמין בקדוש ברוך הוא, שיהיה לו בשנה השישית, נכון? וגם בשנה השמינית. ועשת לכם התבואה לשלושת השנים. כלומר, זה ביטחון גדול. ולמה זה ביטחון גדול? כי זה נגד הטבע. ששנה אחת, ולא סתם שנה אחת, בשנה השישית, שכבר האדמה מה שנקרא זכותה, כן? היא ניתן פי 3. זה לא הגיוני. זה פשוט לא נורמלי. כי למה נותנים למנוחה אחרי השנה השישית? כי כבר עד כאן. דווקא אז היא תוציא פי 3. זה צריך להיות בעל אמון הגדול. בעל ביטחון עצום. בקדוש ברוך הוא. לכן
לא מצא לפרסם עושה מצווה.
כן.
יש יהודי אחד פה אשר פה למד בישיבה עכשיו. הוא בכלל הוא גר פה, גר בגולן. יש לו חווה גדולה, יש לו חממות ענקיות, יש לו משק רציני. שנה שלמה הוא עזב את הגולן, הוא בא ללמוד בישיבת ניר. זהו, הוא לא עושה כלום במשק, כלום.
הוא בא ללמוד, עזב את הבית אפילו. בטח נוסע לשיש שבת.
כן, אבל הוא עזב כי הוא אמר, אם אני אשם, אני לא אוכל לעמוד בזה, לראות את הכל הולך. ודרך הטבע.
כן.
אז הוא אומר, הוא ישיר בטוח, כל זה, שלום.
שאשרה וטוב לו. הנה, הכל.
הכל, חרמות פתוחות, הכל פתוח.
לא, בקר לא, בקר זה לא שמיטה.
לא, זה רק גידולי קרקע.
גידולי קרקע יש לו.
יש לו איזה, יש לו עומד.
כנראה שיש לו שדות.
יש לו חממות של... זה כתוב, זה משק שמאוד מצליח, כלומר בגולן הוא משק שהוא...
טוב, בוודאי הקדוש ברוך הוא ייתן לו כבל כפלאי. עכשיו, הכלי יקר, אחד מפרשני התורה, אומר שהמצווה הזו ניתנה מיד בכניסת העם לארץ ישראל. למה? כי העיסוק בחקלאות בארץ והשגת הפרנסה בדרך טבעית ולא בדרך נס כמו מן במדבר, עלול להשכיח את הבורא ולהביא למסקנה שכוחי בעוצם ידי עשה לי את החיל הזה. כך אומר הכלי יקר. לכן ציווה הקדוש ברוך הוא להשבית את האדמה למשך שנה. כדי שנאמין בהשם ונבטח בו ונדע שהוא נותן לך כוח לעשות חיל. כך אומר הכלי יקר. והדברים של המדרש בילקוט מאוד מרגשים, אני רוצה שתסתכלו בפנים. המדרש מתאר קשר אהבה עצומה של הקדוש ברוך הוא לישראל. ואתה תצווה את בני ישראל, אומר המדרש, וזה מתקשר לפרשה שלנו, הנך יפה רעייתי, הנך יפה, עיניי חיונים, זה משיר השירים. ראה הקדוש ברוך הוא. ראה מה הקדוש ברוך הוא מקלס את כנסת ישראל, את עם ישראל. הנך יפה במעשייך, הנך יפה במעשי אבותייך, הנך יפה בבית על מזוזות ביתך, הנך יפה בשדה, בתרומות ובמעשרות, בלקט, שירך ופאה, הנך יפה בגג, ועשית מעקה לגגיך, הנך יפה בעולם הזה, הנך יפה לעולם הבא. איזה מדרש מדהים, מקסים. את יפה בזכות המצוות הללו. היופי שלך עולה מתוך המצוות. הפרשה שלנו מצאנו לעלות נר תמיד. רש"י אומר, מה זה לעלות נר תמיד עד שתהיה השלבת עולה מאליה? מסביר הרב מנחם הכהן. יש לו ספר שנקרא תורה לעם. כי יש מנהיגים שרואים את תפקידם להשגיח כל הזמן שאש היהדות לא תכבה חלילה. אבל תפקיד אמיתי של מנהיג זה להעמיד על ראשו של העם כמשגיח וכמפקח. זה לא תפקיד אמיתי של מנהיג. תפקיד אמיתי של מנהיג זה לעלות נר תמיד, להפיח בעם רוח חיים, להדליק את הזיק שבתוך כל אחד ואחד, ולעלות בתוכו את האור שביהדות עד שתשלב את עולם מאליה. ואתה תצווה ואתה אקרב אליך. רבותיי, אני לא אשכח שאדמו"ר תמיד היה אומר לנו דברים היוצאים מן הלב, יש אמרה קדוש חז"ל, נכנסים אל הלב, נכון? האדמו"ר הוסיף שורה ואמר לנו, אתם יודעים באיזה תנאי זה? שקודם כל הם נכנסו אל הלב שממנו הוא יצא. אם אנחנו רוצים לבוא אל הקדוש ברוך הוא ולומר לו, ואתה אקרב אליך, תקרב אותנו למרות פשענו, חטאותינו ואבונותינו, ובאופן של שפע גדול, שמהבושה של הטוב נעשה תשובה, אנחנו צריכים לעלות נר תמיד. אנחנו צריכים קודם כל לדרוש מעצמנו שתהיה שלהבת שלנו עולה מאליה. לא לחכות שיבוא איזה מפקח, רב, רבי, משגיח, מורה, הורים. לא. זה צריך לבוא מאיתנו שלהבת עולה מאליה מעצמנו. ואז באמת הקדוש ברוך הוא יקרב אותנו במידת החסד, במידת האהבה, הנך יפה רעייתי, הנך יפה עינייך יונים. יהי רצון שנזכה בעזרת השם, שכשאנחנו נקרא פרשת השבוע ותצווה, תדלק בנו האש הגדולה להעלות נר תמיד, שתמיד שהאש שלנו תקטן קצת, נוכל להושיט את הנר, את הנפש והרוח שלנו, להדליק מחדש, ואחרי שאנחנו נדלק באש הגדולה של להעלות נר תמיד, לא נשכח, ואתה אקרב אליך, לקרב כל אחד ואחד אחר, מבני ישראל, על פי גדרי הצניעות, על פי גדרי ההלכה, מה שמותר. יהיה לנו שבת שלום, וסוף שבוע חם ונעים, עם שפע של גשמים, ברכה, יום שיורד בו גשמים, הגמרא אומרת, זה יום שכל העולם שמחים בו. לא רק עם ישראל, או חז ושלום ביום עידם, שרק הם שמחים, אלא כולם שמחים. מרצון, שכל העולם כולו ירווה מברכותיו של הקדוש ברוך הוא, ובשפע כפול ומכופל לעם ישראל, ונזכה כולנו לשמוח בבית מקדשנו, במהרה בימינו, אמן ואמן.